ברשות המורים, ברשות הציבור, וברשות גם העובדה שהשיחה לא תהיה קצרה. אני שם את זה על השולחן. בדרך כלל מי שרוצה להאריך אומר שהוא יקצר. מי שיקצר לא מודיע, אז אני מודיע שאני מאריך. לצערי, מצוות היום מחייבת זאת. זה זמן מאוד לא נוח לבוא שיחה. בסופו של דבר, כמה שאנחנו מנסים להיות שקועים בלימוד בלבד, המחשבות נודדות לנעשה בחוץ, בית המדרש הזה בנוי בכוונה תחילה עם חלונות, הוא יודע מה שנעשה בכל רחבי הארץ, בוודאי בדרום, גם בשאר החלקים. אנחנו מבינים שאנחנו מצווים כרגע במציאות של אוהב ואויב. אנחנו לא מחליפים בין אוהב לאויב. אנחנו יודעים שקיימים עם חלותינו, וצעות האחרונות בשקות הראשונות. ולכן יש מקום לבוא לדבר על אירוע שהוא כבר מזמן הבריחו אותו מהכותרות, למרות שהוא סך הכל 48 שעות. לא פשוט, אנשים כבר לא במקום הזה, כי אתה מדבר על אירועים מן העבר הרחוק. אנשים גם ליבם כמומת עם המשפחות, עם החיילים, בתוכם גם יושב בית המדרש הזה בהווה ובעבר נמצאים כרגע בצבא. קשה איזשהו מקום לבוא ולדבר רק מה שהיה בשבוע שעבר. אבל אף פי כן, אין ברירה ואין מנוס. מלחמה מוסרית חשובה לא פחות, אם לא יותר, מלחמה פיזית. תוספות בבא קמא, יותר יש אדם להיזהר שלא יזיק מי שלא יוזק. זה תמצית כל האתיקה של סוקרטס להבדיל, וזה נר לרגלינו. יותר יש אדם להיזהר שלא יזיק מי שלא יוזק. אפשר גם להוסיף, כאשר אדם מזיק, הוא גם מזיק לא רק לזולת, אלא גם לנשמה שלו. וממילא כל מי שמזיק הוא גם מוזק. מוזק בעומק תואר נשמתו. ומילא, אין לנו ברירה כאמור, אלא להתייחס גם לאירוע מזעזע שהיה בירושלים בשבוע שעבר. אם לא נעשה את זה, נהיה שותפים לשתיקה, לחוסר מחאה, שחזל ראו בזה פשע ועוון. פעם אחרי פעם אחרי פעם, חזל מדגישים, שם אדם מחות ולא מחו. מדברים על כך, שמי ששותק כאילו עשה, והגמרא אפילו אומרת, גם אדם שמחה או שעשה וכדבן למעבד לא עשה, גם עכשיו כאילו לא עשה. ומילא אנחנו מגיעים למצב שהנביא מתאר, וזה קשה לומר את המילים האלו, אבל אסור פה לקמת מילים או ליפות אותם. כשהלווי מדבר על מתי צדק, משפט ימים בא ואתה מרצחים, הדבר הזה מחייב אותנו לבוא ולהתייחס לכך. למרות כאמור המציאות שמחוץ לבית המדרש כרגע. אוסיף משהו. הרמב"ן בחוכמתו ובתבונתו הרבה כבר לפני 800 שנה היו בפנינו על הקשר שבין שתי המלחמות הללו, במלחמה מוסרית ובמלחמת ישראל. הרמב"ן לא חשוד בחוסר אהבת הארץ, הרמב"ן לא חשוד בשמאלניות או ביפיות נפש, דעותיו ארץ ישראל נשאות בפי כל. והרמב"ן אומר כך, נקרא מפרשת לך לך, ותענה השרה ותברח מפניה, חטאה אימנו בעינוי הזה. אני רוצה שתבינו, איזה מצב נמצאת שרה? שרה נמצאת במצב שבו הגר מנסה לדחוק את רגליה. הגר הרה לאברהם, היא רואה את המשך בית אברהם, את מורשתו של אברהם, עובר דרכה. שרה אישה קרה, הגר היא זו שתביא את הזרע, היא תהיה זו שהמלוכה והמשך ביתו של אברהם יקומו ממנה, וממילא היא מנסה לדחוק את הרגליה של שרה, או שרי. צריך להוסיף עוד משהו. אברהם לקח את הגר אך ורק כאשר שרה התעקשה. הרמב"ן עצמו מאיר זה כמה פסוקים קודם לכן, וישמע אברהם לכל שרי, לא אמר כתוב ויסכן, יומוז כפי שאברהם מתהווה מאוד לבנים, לא עשה כן בלא רשות שרה. יתרה מזאת, שרה יוזמת, שרה זו שעושה מחירות, היא הכניסה את שרתה לביתה, היא בנתה, היא בעצם בנתה את הגר, וממילא יש לצד שרה פה כפיות טובה אדירה. שרה הכניסה אותה, הגר משיבה רעת הר הטובה, מנסה לדחוק את רגליה, מנסה להוציא אותו מהתמונה. מה לא מובן בזה ששרה לא שולטת בעצמה, ובזה שמתוך הרצון להגן על מעמדה כאשת הבית, כאשתו של אברהם שולטת איתו עשרות בשנים, כאשר הייתה אותו אלוקים בית אביו, כאשר היא הולכת איתו באש ובמים, חולמת איתו ביחד, וכן מנסים לזרוק אותה הצידה, כאשר כאמור הגר משיבה רעת הר הטובה, זה לא מובן שהיא מנסה בכל זאת להגן על עצמה, והיא לא רוצחת כמובן, היא רק מענה אותה. אומר הרמב"ן, חטא אימנו שרה בעינוי הזה, וגם אברהם, מה אני יכול לעשות כן? מה חשב אברהם? ברור מה שהוא חשב, שרה הכניסה את הגר, אולי זה לא בסדר שהיא קצת כועסת, אולי היא מגזימה קצת בשימוש בכוח, אולי היא קצת איננה מרת מידתית, ואפשר להבין אותה, אפשר בכלל להבין אותה, איך אני אדבר נגדה? בהחלט הייתה אישה כזו שהכניסה את סרטן לביתה, ולאחר מכן הגישה פגועה, אי אפשר להבין אותה, מה אני אבקר אותה? אומר הרמב"ן, זה לא מעניין אף אחד. וגם אברהם ואני יכול לעשות כן חטא, ושמע השם אל עוניה, ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. כל הצעות עם הערבים, אומר הרמב"ן, כולם הנקודה הלחימדית הרוחנית שהשתמשו בכוח מוגזם ובאלימות כלפי אותה הגר כפוית הטובה. ונתן לבן שפר אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי, ושמע השם אל עונה. ברוך הוא שומע לעוני ולמצוקה שכל בן אדם שפוגעים בו שלא בצדק, גם אם כאמור הוא משיב רעת הר הטובה, ולמרות שכתוב שלא תמוש רעה מתוך ביתו. בנקודה הזאת הוא שמע לעונייה, וכל הצרות שלנו נובעות מהנקודה הזאת. מי שיסתכל גם ברמב"ן אחר כך פרשת תולדות, ורק כאשר תריד ופרטום הוא לא מעט צוואריך, יש שם רעיון דומה שמה מסוים הגזים באלימות כלפי עשיו, אז שוב פעם עשיו יקום וידחם כנגדו. מה אנחנו נגיד? הילד תמים. מה פוש תמים? אני לא יודע, יכול להיות שהוא היה אוהד חמאס. יכול להיות שהוא באמת תמך ב... תמים פירושו של דבר, ילד שלא היה חייב מיטה. ילד שגם מי שרצח אותו לא חשב שהוא חייב מיטה. חשב דבר אחד. חשב שהוא פוגע בו משהו. מתוך רגשי פסקול, נדבר על זה אחר כך. אבל ברור שהאדם הזה פגעו בו מסיבה אחת, לא כי הוא חייב מיטה. איש לא טען שהוא חייב מיטה. פגעו בו, כאמור, יכול להיות שהוא לא מהנחמדים, יכול להיות שהוא זרק אבנים. לא בגלל זה רצחו אותו, ושמע אחז מיד, שמע שמלוניו, יש להניח שכן. עמד שם באותו רגע מול אותם רוצחים, אני מסכן, הוא רואה את חייו עומדים להיגמר בצורה אכזרית ביותר. הקדוש ברוך הוא לא ישמע את עוניו? הקדוש ברוך הוא לא יבין את המצוקה שלו? זה לא עושה קיטרוג ענק בשמיים בגלל הצליחתו? בוודאי שכן. הקדוש ברוך הוא שומע גם לעוני של הגר ובניה. לכן מי שחושב שאין קשר בין החדשות שהיום לחדשות של שבוע שעבר, אז ממליץ לו שיחזור ויעיין בדברי הרמב"ן פה. הם נראו לפני 800 שנה, הם קוראים לשרה ולא חוטאים במילימטר. לכן התפקיד הראשון זה בואו לומר כך, עצם עכשיו, התפקיד הראשון זה פשוט לבוא לבי הכאב, כאב על אובדן חיים שהוא הגיע להם ללכת ליבוד, או יותר כאן כאב שאובדן חיים בתוך הלימוד. אנחנו לא יודעים שיחה על כותבי הדרכים, למרות שלא היינו בדרגה מספיק גבוהה, אולי זה מילה ראוי לכך. אני מדבר כרגע כאב על מוות באלימות. מי שרוצה שיביא את כאבו על מוות מוצדק באלימות, חייב גם להביא את כאבו של הזולת כאשר אצלו מישהו נרצח באלימות. שקודם כל צריך מצוקה של נער, נביא את הכאב. גם לא יש ילדים, גם לא יש הורים, גם לא יש חברה, גם לא היו חלומות. מה ילד הזה רצה לעשות בקיץ? לראות מונדיאל, להשלים לימודים, לעבוד, לשחק, לפרפט. הוא צריך להתחיל שילד. ובא יד זדונית והוגר פה מה שהוא, ובא יד ועשתה זאת בגלל שהיא יהודית. ממילא, קודם צריך להביע את הכאב. אוי, אנחנו כמו, יש, אני יודע שיש טרגדיות בקניה או באפריקה וכדומה, אבל כשאדם נמצא קרוב למקום, כשאדם מעורב בזה במה זו אחרת, הוא מדבר על המעורבות בהמשך, אי, הוא מחויב גם להביע כאב. עוד לפני שמדברים על גבוה גבוה מאת הבעיות אחרות, על חילול השם וכדומה, פשוט צריך קודם כל להביע את הכאב. עצם השיחה הזאת, עצם הצורך להסביר את מה שאני הולך להסביר עוד מעט, זה כשעצמו חילול השם. יש דברים שאמורים להיות שחור לבן. דברים כל כך פשוטים, זה חילול השם בכלל לתת שיחה עליהם. ומה אפשר לעשות? אם זו המצב, לא צריך לדבר. כי השתיקה היא עוד יותר חילול השם. צריך לחזור ולהדגיש, וזה אלה הדברים פשוטים שאני אומר אותם בקיצור, כי הם כל כך פשוטים שאני מרגיש שלהרחיב בהם רק יהיה חילול השם. שפיכות דמים נוגע לכל ייצור. האיסור השפיכות דמים נמצא בתור פרשת נוח. חוזר אחרי זה בשביל המשפטים. מי שלומד את הפרק השביעי עכשיו, אז מכיר את הסוגיה, את הסוגיה שמה בדיוק היחס בין איסור שפיכות דמים ועקום לאיסור שפיכות דמים בישראל. האיסור הבסיסי נמצא בפרשת נוח, בערס האנושיות. והתורה כמובן גם מסבירה למה. שופך דם האדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זה לא שייך ליהודי או גוי, זה שייך לצלם בן אדם. בצלם אלוקים עשה את האדם, ואיסור שפיכות דמים נוגע לגוי, כלומר ליהודי. לא צריך לומר כמה חז"ל הדגישו את החומש בשפיכות דמים. יכולתי להקריא את הרמב״ם פה לגבי האיסור והחומש בשפיכות דמים. כמו אני חושב שזה לא נכון לעשות זאת, מי שרוצה להסתכל בפרק דם אחד רוצח, מה הרמב״ם חשב על שפיכות דמים, שזה האיסור החמור ביותר שקיים, אין חמור ממנו. שני, מעבר לאובדן צלם אלוקים, ותכף עזור לכך, יש כאן חילול השם נוראי. כרגע זה לא משנה, ואני אתייחס כך בהמשך, שמי שעשה את זה איננו בדיוק האב הראשי, או דמות, בסדר, גם אם מדובר בנער שוליים, הם עשו את זה בתור יהודים שפוגעים בערבי. מה חשב אותו ילד ברגעים האחרונים של חייו? מה הוא חשב כשהוא עמד שם ביער ורצחו אותו בצורה אכזרית? מעבר לפחד ומעבר לחולשה, הוא ראה עיניים שרוצחים. העיניים הללו היו עיניים יהודיות, והם היו שם בגלל שהם יהודיות. הוא ראה עיניים שזוממים לפגוע בו, אך ורק בגלל שהם יהודיות, ורוצים שיש באלימות כלפיו. יצא מתוך העולם, כשהוא מבין שיש אנשים שפועלים בשם יהדותם, להרוג נער צעיר. אין לך חילול השם גדול מזה. גם אם לעולם לא יודעים מזה, חילול השם לא בעיה תדמיתית. חילול השם זה לא בגלל שגויים אומרים את זה, והנה, אם כבר יש לך כותרות חדשות, עם המונדיאל ועם המלחמה בעזה מאוד להבריח את זה מהכותרות. אז הנה ברוך השם אשרינו וטוב לנו, איך חילול השם, כי לא מדברים על זה בעיתונים. זו טעות איומה. חילול השם היא בראש ובראשונה מהותית. לא משנה אם זה קורה ביער חשוב ואיש מעולם לא יודע מזה, אפילו נודע כי בא לקרבנה, היה בזה עדיין חילול השם נורא ואיום. שהאדם הזה יודע שאנשים שמתאמרים להיות שייכים לעם השם פוגעים בו בצורה כוח זרית ובשם יהדותם. כמו שאני קודם, עצם הידיעה הזאת אמורה לעורר כתרוג עצום בשמיים. חילול שם שמיים נוראי. כשיש חילול השם צריכים כפרה, אנחנו יודעים שחילול השם הכפרה עליה קשה ביותר. החילול השם היא פשוטה יותר, כי היא בעיה מוסרית. הייתי כותב את מקור ראשון ביום שישי, רצח הנער, נזק תדמיתי חמור לעם ישראל. ככה בעמוד הראשון של מקור ראשון. אני בכוונה מצטט עיתון, כי העיתון יותר מכל דבר אחר משקף את החוכמה הרווחת בציבור, את העמדה הרווחת בציבור, conventional wisdom. אז הבית נזק תדמיתי. ואם נצליח לזכור יחצן, אז הנה פתרנו נזק תדמיתי. נזק תדמיתי זה נזק מוסרי שמחכה לשורש האומה. וכדי כזה צריכים לעשות תשובה. עד כאן כמו השדורים פשוטים ביותר. פשוט הבת הזעזוע, הבעת הכאב, החילול השם, וכמה שרציחה היא דבר נוראי. אבל כמובן שלא די בכך. צריך תגובה ציבורית. אבל לפני שגם התגובה ציבורית, עושים רק נקודה אחת, התגובה הנקרא זה מהותית. התורה אסרה על נקמה מכל וכל. לא תיקום ולא תיטור. נכון שכן נקמות השם, אבל הסיבה שכן נקמות השם ולא האדם היא נעוצה בנקודה מאוד עקרונית ויסודית. מדוע אתה עושה נקמה? הנקמה יכולה בצדים מסוימים להביא די צדק. אם אתה פוגע במי שמגיעוי לפגוע בו, אתה מדי צדק, לכן הקדוש הוא כן נקמות. יש שתי סיבות מדוע לאדם זה נעשה בצורה אבסולוטית. אני רוצה להדגיש, נקמה אסורה לא כי היחיד עושה במקום הציבור, ואם הציבור עושה זה בסדר. נקמה אסורה באשר היא. הבעיה לא מי עושה את זה. הבעיה עצם, עצם הפרק כנקמה. אני לא מדבר על משפט, אני לא מדבר על צדקה, אני לא מדבר על נקמה. היא פשוטה משתי סיבות. סיבה אחת, שרק הקדוש הוא יכול לשקול בדעתו ולדעת מה נכון ומה ראוי ומה לא. בסוף אדם לעולם לא מסוגל לעשות זאת. אבל הסיבה הרבה יותר חשובה היא סיבה אחרת. באדם משמשים שני כוחות בערבוביה. כוחות של טוב וכוחות של רע. כוחות של עדינות ומוסריות, של אהבה, וכוחות של אגרסיביות, של תוקפנות, של הבת תסכול. והרבה פעמים אפשר להגיע לאותה מטרה, לאותה תוצאה, ובשני מקומות שונים. כשהוא נטע באדם את היצר המיני, ניתן להשתמש בו לבטא אהבה ואחווה בשלום ורעות, לבנות בתוכו חיים, לברוא עולמות, ניתן להשתמש בו בשביל לבטא אגרסיות, בשביל לבטא חוסר צניעות. אותו דבר, מאיפה זה בא? תולי באדם. והרבה פעמים שני הדברים משמשים בערבוביה. לא סתם דוד המלך אמר, האם נבון חוללתי. יכול פעולה רצויה לבוא משני מקומות שונים. והדבר הזה נכון, נקמה האדם לעולם לא ידע, האם זה במקום טוב וקדוש של צדק, או זה בא ממקום של אגרסיביות, של פריקה ותסכול, כאשר אתה מרגיש פגוע, כאשר אתה מרגיש שפגעו בך, אתה תוכל לדעת מאיזה מקום בדיוק אתה פוגע בשני. אתה פוגע בו מתוך היותך שופט צדק, אדם שמנותק מהמוצות שלו ושוקל בפלס משפט, או שמכניס כל האמוציות שלך, עם כל האגרסיביות שלהם, עם כל יצר הקיום שלהם, וממילא בפשוטה נקמה אנושית איננה יכולה לעולם להבטיח שהיא תבוא ממקום טוב בלבד. ישמשו בה גם פריקת תסכולים, עצבנות, וממילא האדם לא יכול להרשות עצמו את זה, כי אם זה בא חס ושלום מהמקום הלא נכון, אזי זה הופך להיות שפיכות דמים. אבא היו פה הרבה פעמים, והרמב"ן התורה אומר זאת בתמצית, אם שליח בדין מכה 40 פעם, במקום 39, יגלה מילתא, שגם 39 ראשונים באו מאגרסיביות. שגם 39 ראשונות באו מתוך אהבת המכות שלו, ולא רק מחוש הצדק. וכאמור, בנקמה, הבעיה הזאת תמיד תהיה קיימת. האם זה בא מהמקום הטהור, או מהמקום הלא טהור, וכן התורה אסרה זאת. כל זה בעצם העניין. אבל, אני מתפופי ציבור, וכל אחד, אדם יכול לומר לעצמו, אז מה הוא רוצה ממני? זה אני עשיתי? כל מילה נכונה, אבל טריוויאלית, מובנת מאליה. זה אנחנו עשינו. ידינו לא שפרו את האדם הזה, ועינינו לא ראו. אנחנו עשינו. זה גם לא, כנראה גם לא מהחברה שלנו המצומצמת. זה לא מהחברים שלנו, לא מהיישובים שלנו. אז מה רוצים איתנו? בסדר, אז זה באמת מזעזע, אבל לא אחריות עליי. אז כאן, זאת אומרת, נדרשת תגובה ציבורית. ראשית, אני חוזר לגמרא בסנהדרין, שלמדנו השנה, שמי שייחסו לארץ, יש מצוות ערבות. הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו ערבות, גם הנסתרות וגם הנגלות. אמר דף ג', אם אנחנו מחלוקת ביניכם וביהודה, עם ישראל בארץ, יש ערבות הדדית, בין כל חלקיה, והערבות הזאת אומרת, אתה לא יגיד, זה לא אני. זה משמעות מצוות ערבות. כשכפשע כזה נעשה, כל אדם ואדם ערב. אבל, אני לא רוצה להסתפק פה רק בנפנף איזה גמרא או איזה מדרש לגבי ערבות. אני רוצה יותר לעשות לרדת לשורש התופעה, ולהבין מדוע הערבות הזאת כה עמוקה וכה מחייבת. אבל ראשית, נסרטט, מה הערבות הזאת מחייבת מאיתנו? איזה תגובה? מחייבת תגובה ציבורית, והתגובה הציבורית הזאת חייבת לכלול זעזוע, הבעת צער, ענישה כמובן, כפרה ותשובה. או אמרת אחרת, איך עושים תשובה? צריכים לאתר את מקור הבעיה. מישהו יותר מבעיה אחת, זה מקור הבעיות. לא די לבוא לגנות, לא די לצאת מכתב הודעה לתקשורת שבו אנחנו מגנים, ולא די להזדעזע, ולא די להביע צער. צריך לשאול מה ניתן לתקן ואיכן וכיצד צריך לעשות את זה. בסופו של דבר, כשדבר כזה קורה, יש חובת תשובה. ותשובה אומרת, לא כחל ולא סרק, להסתכל בתוך החברה, לא בתוך היחיד, בתוך החברה ולשאול איכן החברה צריך לתקן את עצמה, בשביל לחזור בתשובה על החטא הנוראי הזה. אז לכן, נתחיל מהזעזוע. קראנו פרשת שבוע לפני שלושה ארבעה ימים, את סיומה של פרשת בלק. ויש שם ביטוי כמעט יחידאי. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש, ושוכח השם ישראל. הביטוי הזה, והוקע אותם, הוא ביטוי כמעט יחידאי. התורה דרך כלל מדברת, מות יומת, מות יומתו, נפש תחת נפש, וכל מיני ביטויים כאלו. דמיהם בם. מה זה והוקע אותם? מה זה להוקיע? וכי הכוונה לפלוט מתוך המערכת, להוציא, לא רק להעניש, אלא זה להוציא את הגוף, להוציא את המחלה, את הבעיה, מתוך הגוף לחלוטין, לעקור מן השורש. ואיך עושים זאת? אז עושים זאת, או בעצם אז אחרת, הוקעה פה זה לא הנישה. הנישה זה לתפוס את היחיד ולדון אותו. הוקעה, ואם אני לא טועה, מה פה מדבר על זה? לא דנתם בבית דין פה, לא ברמת וחיפשו בתי דין. זו תגובה אינסטינקטיבית שקנאים פוגעים בו. זו פגיעה בשביל הבעת זעזוע. לתיקון הציבור, לתיקון נשמת האומה אם תרצו. הוקעה הזאת היא להוציא מתוך האומה את הגורם הקשה הזה. וכאן יודעים זאת, כי יש עוד מקום אחד בתנ"ך שדובר על הוקעה. וזהו כמובן הסיפור הקשה ביותר שבני שאול בסוף ספר שמואל, שהגבעונים שם באים ודורשים לנקום את דמיהם על אשר הוקיע, על אשר המית את הגבעונים, סליחה. הסיפור הזה נמצא בסוף ספר שמואל. מה הוא עושה שם בסוף ספר שמואל? לא ניתן לסיים את הספר מבלי לסגור את הקצוות המוסריות של המלכות. לא ניתן להקים מלכות שהנביא חש שהוא קם על סמך חוסר מוסריות כלפי הסביבה. ספר שמואל לא ייגמר בגיבורי דוד לפני שעוסקים בכך ששאול מת לגבעונים ויש רעב שמשתקת את הארץ, בגלל שלא ניתן להקים חברה. ספר שמואל בונה בהקמת חברה, הקמת מלכות, לא ניתן לעשות את זה כשכתם מוסרי תלוי ועומד. ולכן בעצם משתקים את עם ישראל ולא מסיים את הספר, ודוד לא יכול להיות מהבמה לפני שהוא מתקן את הסיפור הזה. ואז מדובר שם שהגבעונים מבקשים לנקום את נקמתם. יותן לנו שבעה אנשים בבניו והוקענו להשם גבעת שאול. והם דושים שם דבר מזעזע, וחזק כמובן עומדים על כך שהבקשה שלהם מעידה על אכזריות מצידם, ובקשת הנקמה שלהם מזעזעת ללא ספק. אבל מה התגובה? הם מבקשים להעמיד שבעה חפים מפשע מתוך רגשי נקם. כמובן דבר מזעזע ביותר. וחזל, לא בכדי אסור את הגבעונים לבוא בקהל, ולא בכדי דן אותם כאכזריים. אבל מה התגובה? התגובה מתבקשת צריכה להיות הבקשה לא לגיטימית, היא בלתי אפשרית לחלוטין. מי ייתן לכם שבעה אנשים להרוג? נביע זעזוע, נודיע על כך, נצום, נתפלל, נבקש כפרה, וניתן לכם להוציא אנשים אתכם תמימים להורג? לא יעלה לדעת. והבטי, שכי כל הסבירים, וגם אחרי את הגמרא שתכף אצטט, עדיין קשה להבין את הסיפור הזה. ועם זאת, חזל לא הססו לומר את ההסבר הבא. וחזל הבינו היטב, יותר טוב ממני, כמה שבקשה הזאת היא לא מוסרית. אומרת הגמרא ביבמות ע"ט, אמר ביום ראשון בשיעור יהיו צדק, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ויתקדש שם מפרסיה, שהיו עוברים ושווים אומרים מה טיבן של אלו, הללו בני מלכים הם, יהודים, עם הנבחר, עם סגולה, בני מלכים הם, ופשטו ידם בגירים גרורים. חזל מבינים שהנבואה והקדוש ברוך היו מוכנים לשלם מחיר כל קשה ולהשאיר את הגופות תלויות לאחר מכן, זו שהוא נגד המוסר הבסיסי של התורה שכולם לוקים תלוי. הכל למה? כי בני מלכים ופשטו ידם בגירים גרורים. ומה זה אומר עם ישראל? כאשר פשטו ידם בגירים גרורים. וממילא, אגב, שכחתי מה קודם, וכיכן מצינו שבשביל שבית הגבעונים, אלא מתוך שהיה הגנוב עיר הכהנים שמספים למים ומזון, מלא עליו הכתוב כאילו הרגן. הוא אפילו לא הרג אותם. הוא רק כיפר את מחייתם. אז זה נאמר, בני מלאכים שפשטו ידם בגירים גרורים. ועדיף לעקור עוד מן התורה, ולא ידחה ששמיים מברסיה. זה המשמעות של הוקיע. הוא קרא פרשו של דבר שאף אחד לא יתבלבל. אף אחד לא ייתן לחשוב שיש לך איזה שמץ של הבנה כלפי המעשה. זה ברור כשמש, ואתה מוכן לעשות מעשים קשים כנגד יהודים. על מנת שעוברי דרכים לא יאמרו שפשטו ידם בגירים גרורים. מוכנים לבצע צדי ענישה, לא בתור ענישה, אלא בתור הבת זעזוע, שאיש לא יחשוב לשנייה אחת, שעם ישראל חז ושלום, או הקדוש ברוך הוא, הוא ראה את הדבר הזה כבן הבנה, או בסלחנות, או בחוסר מידתיות. זה אמת המידה של הוקעה, שהגמר שמבמות מעמידה בפנינו. לא ממש הוגו אותם, הוגו את נוביו הכהנים שמספקים מים ומזון, ולאחר מכן, באו ועשו כך כי פשטו ידם בגירים גרורים. מה נאמר ומה נדבר? מצב שימינו. אני כבר לא מדבר כך שפשיטה דפשיטה דפשיטה, שמבחינת הצדק, וגם אחד החיבלו השם, שצריך לתת, להחיד אותם כללים על רוצחים כאלו, כמו שהרוצחים לצד השני. אותם צדי הנישה שמכילים כלפי מחבלים ערבים, צריכים גם כלפי יהודים שעושים אותם מעשים. הצדק מחייב את זה, וגם שלא ימו עוברים משווים, שפשטו ידם בגירים גרורים. אם מוכנים לנהוג, אם חושבים שזה מוסרי, לדאוג כלפי מחבלים והריסת בתים, או לשלוח עדין, או ענישה קולקטיבית, צריכים לחשוב אותו דבר כלפי יהודים. אחרת נמצאים ועושים נחתנו רמייה. אז נכון שפה אנחנו מכירים, ופה הם אנשים שכנים, ופה הם חברים, וזה נראה אחרת מהצליחה. ספר שמואל והגמר ביבמות לא חשבו כך. הם חשבו ההפך. יותר שלא מזה שלא יזיק, מי שלא יוזק. שצריך לנהוג באותה מידה, אם לא יותר. וגויים לא עושים ככה. אלא מותר ויקר אותך מהתורה, ויותר מיותך, לא מקרה הזה, ולא יתחלל ששמיים בפרהסיה. אסור לשנות את המידתיות בכי הוא זה, ואם לא יותר מזה כאמור. מזה אני עובר מהזעזוע ובת הצער שכבר אמרתי והצורך כמובן להעניש את העושה הדברים הללו והצורך בכפה הציבורית ופה כמובן לא צריך להיות חתן התנ"ך עולמי ולא צריך להיות מומחה גדול למקרא בשביל לדעת שהפרשה מתבקשת פה זו פרשת עגלה ערופה ידינו לא שפרו את הדם הזה ואיננו לא ראו. וכי עלי דתו של אדם שזקני בית דין הם רוצחים? מי יחשוב בצורה כזאת? מי יהיה במילה כזאת? אלא שלפתנו בלא לוויה, ובלא מים, בלא מזון. שמה זה אומר? זה לא דווקא שלא סיפקו ליווי צבאי. זה אומר שבעצם בית הדין אחראי בתום מנהיגי העידה על אווירה ציבורית בעייתית וכאן לב העניין אם דבר כרגע בתור ציבור הצורך בתשובה ובראש ובראשונה הוא ביצירת האווירה שמאפשרת פעולה כזאת ואני אסביר את עצמי האדם שעושה מעשה כזה פתאום בא שלא אומר שוטר אין אדם עושה עבירה כי יחסה ברוח שטות. במקרה הזה, שוטה זה מילה עדינה. חולה. חולה בנשמה. זה סוג אחד של בעיה. שיגעון פשוט, רוח שטות במובן עמוק של הביטוי. השאלה באיזה הקשר פועל. אני נזכר בזמנו כששמעתי מטיב מיר וציטטתי זאת פה בעבר, שנה אחת מישהו בפורים חשב שעושה מסע קונדס, גרם נזק של עשרות אלפי שקלים, אולי מאות, ודאי עשרות אלפי שקלים למבנים, גרם שם להצפה רבתי בכל המבנים, השאיר ברז פתוח במשך שלושה בסוף שבוע ארוך, גם נזק כמו עשרות אם לא מאות אלפי שקלים. בשבת שאחר מכן, מוריד רבי אבא ריבין הזצל, איש תנועת המוסר בכל רמ"ח איבריו, נתן שיחה ושפך גופרית ואש. ובמשך כחצי שעה ישבו שם אנשים לקרקעו את השפתיים. כי אחד עשה את זה, ב-399, סך הכל צפו מן הצד איך שהוא שופך גופרית ואש על ראשו של אחד. ואז הוא אמר משפט המפתח, לאותו אחד אין שום טענה, הוא פשוט טיפש. רוצה להזכיר לכם, בשפה העברית, טיפש זה משקל בעלי אמור. כמו חיגר, גידן, עיוור, טיפשות, זה בעיה, זה מום. עליו אין לי טענות. אני הטענות שלי על 409 אחרים, שיצרו אווירה שבו אותו אחד חשב שהוא עושה מעשה שימצא חן ביניהם. מה חושב אותו אחד? אותו אחד חושב מאוד פשוט. הוא חושב, אנשים, יש חוקים, יש כללים, אנשים נורמליים, מתורבתים, לא עוברים על הכללים, הם מושמעים, אבל הם נהנים מזה. כל אחד ואחד מאיתנו, הרי נפשו יוצא לחטוא באיזה חטא קטן, חטא קטן, זה או אחר, אנחנו לא עושים את זה כי רובנו תמימים, ממושמעים, אבל יבוא איזה מישהו עשוי ללא חטא, גבר לעניין, אז הוא מוכן לעשות את זה. אני זוכר את אותו ילד שסיפר לי פעם, שזרקו אותו מחנה קיץ של בני עקיבא, הוא היה שבור, הוא אמר לי, נזרק מבית ספר זה כבוד, נזרק מבני עקיבא זה כבר בושה. והנחה כזאת כמו שלהיות עבריין ברמה מסוימת, זה בעצם להיות גבר. מי גרם לאותו אחד לחשוב שהציב בניין שלהם זה להיות גבר? האווירה הציבורית שמסביב. אם האווירה הציבורית הייתה תעלוב נפש, אתה עושה ונדליזם, אם האווירה הציבורית הייתה אווירה שמסתכל על זה בעין רעה, הוא כבר לא היה עושה את זה. ופה מעט, יצירת האווירה היא בעצם הבעיה. כדי לצטט פה סיפור שפרופסור שלמה מוזנבוגר מספר, בשם אחד מחבריו, שאת שמו אני לא זוכר, מדוע בארצות נוכרים בתי המשוגעים מילים באנשים שחושבים שהם אלוהים. ולעומת זאת, בארץ ישראל, באנשים שחושבים שהם משיח. כלומר, הסבר פשוט ביותר. בניגוד לכל הבדיחות העממיות, המשוגע לא חושב שעמוד חשמל. המשוגע פועל במסגרת האפשר, הוא לא מנסה להיות עמוד חשמל. הוא מנסה להיות אדם שהחוקים הרגילים, הלוגיים, החברתיים, הפסיכולוגיים, הכלכליים, לא נוגעים אליו. הוא לא מנסה את חוקי הפיזיקה להמרות, הוא מנסה את חוקים אחרים להמרות. מילא, במקום שבשר ודם יכול לטעון שהוא אלוהים. היינו בארץ נוצרית, אז למה רק הוא? גם אני. מילא, המשוגע לא מכיר גבולות. אז אם זה אפשרי, גם אני אעשה את זה. אבל אם אתה חי בארץ יהודית, זה לא אופציה. שתי מושגים הם תרתי דסתרי. אז מילא, מה אתה רוצה להיות? אז אתה לא רוצה להיות אלוקים. כי אלוקים זה בלתי אפשרי להיות. אז אתה לא מעלה בדעתך, מה אתה רוצה להיות? משיח, למד בן דוד, גם אני. עם החירות, מה שהמשוגע והילד והעבריין שואפים לעשות, זה תולדה ישירה של מה שקורה במרכז החברה. מה שקורה במרכז החברה, האווירה, היא זו שמכתיבה לקצוות. ולכן, נוער שוליים ניזון מאותם ערכים שנמצאים בלב החברה. נזכר מרד לפני 30-40 שנה, איזה מרד באחד בית הכלא של האסירים הביטחוניים. האסירים היהודים דיכאו את זה, כי יכול להיות שאתה גנב ורוצח, אבל אתה פטריוט עדיין. אומרת, שולי החברה פועלים במסגרת נורמות היסוד החברתיות. וזה טוב לחשוב שזה איזה עשב שוטה שלא גדל בתוך ערוגה שלמה. תנאי הגידול הם אלו שמכתיבים את הקצוות. ההבדל הוא שהקצוות לא דופקים חשבון, ולא אכפת להם מהחוק, ולא אכפת להם מהמוסר. אבל הם ניזונים מאותה אווירה תרבותית ציבורית שנוגעת במון כללי. וזה בדיוק הרעיון של גלה ערופה. חיתה בטוחה שזקני בדין שופכי דמים, התשובה היא, הם לא שופכי דמים בידיים, חס ושלום. והם יצאו אווירה ציבורית סלחנית כלפי אלימות. הם יצאו אווירה ציבורית סלחנית כלפי שפיכות דמים, או כלפי חשיבות החיים. והדברים הללו הם אלו שמתבאים עליהם. אז זה צריך להביא כפרה. צריך לבוא ולערוף עגלה בנחל, להראות כמה זה קשה שפיכות דמים ולא רק של עגלה. כמה זה קשה מקום שלא עושה פירות. צריך לבוא ולחפר בגלל שבית הדין אחראי בתור נציג הציבור על האווירה הציבורית הרווחת. זה המשמעות שגלה עופה, שידינו לא שפכו את הדם הזה. וממילא, יותר מזה, ילדים ועוד איך משקפים את הנעשה בחברה. ילד שבא מתוך תסכול, ילד שמחפש תשומת לב, מה שאתה רוצה, הילד משקף את האווירה הציבורית הכללית. שוד הדינוקה בשוקה, דבים ודימי. הילד משקף תמיד את הנעשה בסביבתו. וממילא, אם לא פועל בצורה כזאת, זה אומר שיש בעיה קשה בחברה. אם נוער שוליים חושב שזה לגיטימי להתנהג בצורה חייתית באכזריות שלא תתואר, זה אומר שיש בעיה בלב החברה. שיחס החברה לאכזריות, יחס החברה לשפיכות דמים, איננו ראוי. הגמרא במסכת מכות מסבירה שלמה יש עיר מקלט בשכם, כי למרות שגיאוגרפית זה לא המקום המתבקש, כי בשכם שכיחי רוצחים, והיא הפסוק. ולמה בגלעד? אותו דבר. אתה כבר גלעד קריאת פועלי אבן. שמעתי במערב, הוא שאל שם פשוטה. הגמרא מביאה פסוק של רוצח במזיד, ועיר מקלט רוצח משוגג. אז מה הקשר פסוק בין הדין? אז הוא אומר, התשובה מתבקשת, או מה זה אחרת? אחרי ששומעת השאלה, אז התשובה מתבקשת. במקום שחיי אדם זולים, הם זולים לאורך כל החזית. במקום שבי רצח ומזיד, אז יש גם יותר תאונות, כי דם הופך להיות זול, ובמקום שיש הרבה תאונות, אחד יש גם יותר רציחה. יש קשר עדוק בין רציחה בשוגג, רציחה במזיד, כי כאשר יש אלימות, האלימות הזאת פוסה, בכל החברה. ולכן אפשר לומר בצורה פשוטה, יש לנו צורך בתשובה כציבור. וצריך למקד את זה, למקד את שלושה דברים. א', שכבר הזכרתי ותכף ארחיב בזה, אלימות. ב', גזענות. ג', הטיפול בנוער שוליים. מתוך הנחה שכל מתפרסם בעיתונים שמדובר במה זו אחרת, בילדים שנשרו ממסגרות לימודיות, תוך הנחה שכמום את כל הפרסומים והשמועות נכונות, אז יש פה צורך גם לחשוב היטב, יש פה קשר עמוק גם בטיפול בנוער שוליים או בשולי החברה, איך שלא נגדיר זאת. אני אתחיל מנושא אלימות, ואני חוזר ומדגיש שאני יוצא מתוך נקודת מוצא שכלל החברה היא עשויה מהריג אחד. חזל הוא כך אדם ישראל, התורה רק כך אדם ישראל, זה מושג הערבות, ולא משנה כרגע איזה הסבר בדיוק נותנים לערבות. ושנית, זאת המציאות גם כן. המציאות היא מציאות שבה יש קשר בין חלקים בחברה. וכאן צריך לחזור ולדבר על אלימות בחברה, על רבדי השונים. וכאן רק משפט אחד, מבוא בהקדמה. אני מרגיש תסכול נוראי, בעצם המעשה מה לומר, בעצם צריך לתת שיחה, אמרתי זה חילול השם לדעתי, כל השיחה הזאת, וגם בסיבה אחרת, אני מרגיש, אתה בא לתת שיחה, הוא רוצה להרגיש שהוא מאיר את העיניים שלו במשהו. כל מה שאומר בהמשך, אני חושב שם מילה במילה נאמר בבית המדרש הזה ובבית המדרש אחרים, במשך שנים אגבי שנים. מי שקצת יותר מבוגר מצעירי הצון, במשך שנות ה-90 ושנות ה-80, פעם אחר פעם אחר פעם, דובר ודובר ודובר, וכל מה שעומד לומר בשביל דקות הקרובות, אפשר לומר, אבא שלי אמר את זה בשיחה אחרי יצחק רבין שפורסם, ובעוד בזמן אחרות, המיטה זה הצל ועוד הרבה אחרים. ואף על פי כן, כמה שלא אומרים, התחושה, זה לא אומרת, הדברים לא מספיק מחלחלים, הדברים לא תמיד, זה פשוט שידור חוזר, לא התקדמנו במאומה, רק עד שנסוגנו. אבל זה רק אומר שכמו שמסעד ישן אומר, הדברים הפשוטים ביותר והיקויים ביותר צריכים לחזור אליהם. אז לכן אני אומר, אני מרגיש מהר זמן, אני מרגיש כמו לפני 20-25 שנה. אגב, כל מה שאמרתי כבר הגר ושרה ותעני השרי, מילה במילה, את יודעת השיחה הזאת, 24 שעות לפני רצח רבין. בליל השבת פרשת לך לך, פרשת שבוע זה היה אז, בליל השבת, לפני שהוא נרצח, רב ומיכן, נתתי את השיחה הזאת כמה חבים אחרי שהוא נרצח, ואין ברירה, צריכים לחזור על מסרים, כי כנראה שהמסרים הללו צריכים חיזוק. אז ראשית, החברה לבושתנו, לצערנו, הופכת להיות אלימה ואלימה. אני מדבר כרגע לא החברה הדתית, החברה הישראלית בכלליותה. אדם פה דרך רדיו ביום ראשון בבוקר, ושומע דקירות במועדוני לילה, שומע קטטות של שיקורים. כשעליתי ארצה, בניו יורק, הייתי ילד קטן לפני שעלינו, היה בלי בעיות, בדרך בית הספר היה אפשר עוד שיקורים. היה שם פאבים בשכונה, היה אפשר עוד שיקורים מתגוללים. הגענו ארצה, שנים לא הייתי שיקור. זאת אומרת, פעם אחת נכנסתי, שנתיים אחרי שאני ארצה, נכנסתי לחנות, היה שם שיקור. אני זוכר את זה עד היום, זו הייתה תופעה כך נדירה. והיום אתה פותח את הרדיו כמו שם בבוקר, ואתה שומע על דקירות, ותבינו, אדם ניכר בכוסו, אם נערים שיקורים דוקרים אחד את השני, אם יש פה אלימות, זה לא נעצר בנערים שיקורים, זה משקף מצד אחד וזה מגביר. אם נהג עצבני יוצא, מרביץ למי שמפריע לו בכביש, עם קטטות במקומות חניה יכול להיות במכות וגרוע מזה, אם יש מה שנקרא פיגועים של עולם של משפחות הפשע, אם כל זה מתחיל בחוצות, אז מה הפלא שאדם מתוסכל מהחדשות, הולך ופוגע גם בלא יהודים. אם החברה היא אלימה, היא אלימה לאורך הדרך. אם יש אלימות במשפחה, יש אלימות פוליטית. כי אחד מתוסכל מהנישואין, והשני מתוסכל מהגעה. והשלישי מתוסכל כאמור מאיזה קטטה בבר, והרביעי מתוסכל בכביש, וכן הלאה. כשבחברה יש נורמה שתסכול מתבלע לביטוי באלימות, שזאת אופציה, תמיד יהיה מי שבור את הגבול. ואחת הבעיות שהפכנו לא עלינו להיות חברה אלימה. מדברים על זה, והנה עוד ביטוי כואב ביותר. חברה שבו סבל לקחת אדם ולא לראות בו מרחוק, מול העיניים לרצוח אותו בצורה אכזרית. אם זה משקף משהו כלל החברה, והתיקון כאמור זה לא להזדעזע ולוציא עוד גינוי. התיקון זה לבוא ולתקן את האלימות בבסיס החברה. אני חושב שאחד האלימות מילולית. אם אדם, אם נציג ציבור, בעולם הפוליטי תקשורתי, יכול לדבר בשפה בוטה, יכול לדבר, לבקש מחברו שיסתום את הפה. אם אדם יכול לומר שמשפטים כאלה צריכים לפוצץ כך וכך, כל הביטויים, אני לא אתחיל עכשיו לשלוף כתוב ביטולים מבעוד השנים, כל האלימות המילולית, כל ההתנצחות, אדם יכול לומר מרת, עם מטאפורות של רציחה, משמשים בפנינו, או משמשים בפילו, אז מה הפער לאחר מכן, שמישהו כבר לא מזדעזע מזה. נכנס לשבוע, נכנס לתחנת דלק, מלא דלק ביום ראשון, בתוך השירותים יש גרפיטי, פוצץ את הערבים. אני מניח שזה גרפיטי, אני לא חושב שמישהו עשה את זה, חושב שנייה אחת באמת לפוצץ. אבל כשככה זה מתבטא, ככה זה בגרפיטי, אז לא פלא שהמשוגע או מתוסכל, אחרי זה מת, עושה פצצה ממשית, וכן הלאה וכן הלאה. אז ראשית, יש כמו קשר מערכתי בין אלימות במשפחה, בין אלימות פוליטית, בין אלימות פלילית, וזו נקודה שדורשת תיקון עמוק. עם ישראל, ישראל חכמים בני רחמנים, זו תופעה שלא הייתה בשנים עברו, מחייבת לעשות תשובה. לא צריך כמור, מי שיאמר, שלום עלייך נפשי, אני לא דוקר את החברים שלי, יפסס את הפוינט של השיחה הזאת. צריך לעדן את ההתבטאויות, צריך לעדן את ההתנהלות, צריך להוריד את הלעומתיות, צריך להוריד את האימות. זה במחת פשוטה ביותר. פשוט לחזור ולבנות חברה שאין באלימות, שיש בה הבלגה. שאדם לא מעלה שנייה אחת להשתמש באלימות, לא מילולית ולא פיזית ולא שום דבר אחר. גם שנית, וזה פה הנקודה היותר משמעותית, הסלחנות כלפי האלימות. ופה אני רוצה להעיר על נקודה אחת. אלימות יכולה לבוא משתי מקומות. יכולה לבוא מקום נמוך, או נקרא הסלחנות. ופה אני אומר, סוברה, יש בחברה בכלל אולי, ובחברה הדתית, הציונית דתית, סלחנות כלפי אלימות. אז נכון, כפי שאמרתי קודם, זה לא משנה לדעתי כאילו זה, אם הרוצחים הללו באו מתוך מגזר זה או אחר. אני יודע את המגזרים כקשורים זה בזה, והשיח שלהם משפיע אחד על השני. יש לאורך השנים סלחנות איומה כלפי אלימות. ברמות אלו אחרות, אבל אני אלך בכוונה לא לדוגמה הקטנה, אני אלך לדוגמה בולטת ומזעזעת. אז נכון, זה קצת מסע בזמן, ואמרתי קודם, זה מסע בזמן. אני מדבר על התגובה האנמית, ואני משתמש בביטוי הזה, כי זה ציטוט מדויק של עצמי לפני 20 ומשהו שנים, לטבח הנפשע שעשה אותו רשע באורך גולדשטיין בזמנו. התגובה הייתה אנמית בחלקים רבים בציבור. הסבירו שקשה לו, שמרת שהוא ראה הרבה נפגעים, שהוא לא יכול לסבול יותר. הלוויה שלו יצתה מתוך בית מדרש ישיבת הסדר, מי שלא יודע. אז אמנם ראש הישיבה פה מחר זה, ואמרו בכן, לוויתו יצתה מתוך ישיבת הסדר. הקבר שהפך להיות מוקד עלה לרגל. היו כל מיני בדיחות, בקריצה, על הסיפור אחר כך. יכול לפגוש אנשים ברחוב, כל מיני בדיחות נחמדות בקריצה, על טבח מזעזע. מי שלא זוכר, אדם טבח 29 אנשים כמו צום, כשעמדו בתפילה לפני בורא עולם. והתחיל להסביר שכאמור קשה לו, הוא רופא, הוא טיפל בהרבה נפגעים, אז א', זה מעניין כשלד דשתקד. זה בכלל לא משנה. ואף הפי כן, הטיעון הזה שמעתי פי רבנים, ראשי ישיבות, לא מאחרי הצום. מאנשים שהיו אז ראשי ישיבות ורבנים חשובים והם עדיין. או מה יותר מזה? נתתי השיחה בכיתה שלי. ציטטתי את תהילים, סמך ב' אם אני זוכר נכון. נו, פשע לרשע בקרב ליבי, הפרק הדואג האדומי. ואמרתי שהוא רשע שנוחק למבט. בא אליי, אברך, אז בכולל, היום כבר רם בישיבה אחרת. איך אתה מעיז לקבוע שהוא רשע? מי אתה? כמה שמחר מכן, כתבתי מאמר לעיתון, השתמשתי בביטוי הרשע באורך גולדשטיין, זכרו שלא לברכה. סבו לפרסם את זה. אמרתי, למה? מי אנחנו שנקבע מי רשע מי צדיק? אמרתי לה, אז לעורכת, ולחפץ חיים, ברוכה שיכתוב הצדיק? בוודאי. אם אנחנו שמים אור לחושך וחושך לאור, אם אנחנו מסרבים לומר שרוצח המונים שביצע טבח במקום תפילה, אם אנחנו נוטרלים, כי אנחנו לא שופטים אנשים, הפכנו אור לחושך וחושך לאור. אני יודע, זה נסע בזמן, אבל שורש הבעיה הזאת, אמרתי, אני בוחר דוגמה אולי בולטת ביותר, אבל ניתן למנות עשרות דוגמאות דומות. בזמנו אומרת, היה איזה רב ידוע שתמך באלימות כלפי ערבים, אלימות לא מוצדקת בשיטה, לא מדבר על שהצבא פה מפעיל כוח, באלימות. דיברתי אז עם אביול בן נון, אדם אגב שעושה את זה זכויותיו רבות, שהשמיע קול צלול ברור לאורך השנים. דיברתי ביול אז, ביול אמר לי, אמרתי לו, אותו אחד, אלימות קלה בעיניו. אמר ביול, לא, הוא אוהב את ארץ ישראל כל כך הרבה, הוא מוכן לבוא ויראה בשביל ארץ ישראל. לא שהוא הסכים, זה ככה הוא ניתח. אמרתי לו, אני לא מאמין שנייה אחת, שאותו רב נכנס למסעדה, ואוכל נבלות וטריפות, רק בשביל לבסס את אחיזתנו באותו יישוב. כנראה שאלימות כן קלה בעיניו. מי שרוצה שיסתכל במכתב שהביטל כתב, באלון שמות 100 נדמה לי, ציטוט במכתב שכתב לרב אחר, מתוך כותלי מכתבך ניכר, שאיסור רציחה של גוי קל בעיניך. הוא צדק לצערנו. ניתן כמו לבנות עוד ועוד. אני רק אציין עוד דוגמה או שניים. תג מחיר. תופעה שהתחיל בשנות ה-80 והלכה והתגברה. אז יש אנשים שמתנגדים לזה ופשוט עייפו מלצעוק. גם זה לא בסדר. אבל יש כמו, אפשר לקרוא, תפתחו את העיתונים של החצי שנה האחרונה. יש שם גינויים בשפה רפה, סלחנות, זה לא בסדר, מה פתאום לראות בזה, מה פתאום לראות בזה, זה בעיה קשה, מה פתאום להתייחס לזה, למה הפרקליטות שמה זה עדיפות, למה מתעכלים מנערים, כאשר ברור לכל מי שאומר את זה, שתופעות האלו קיימות. מה שקורה, פעם אחר פעם, פגיעות באמת, כולם מודעים לפגיעות המערכות קלות, זה מתחיל מזה, וזה נגמר ששכנינו הטובים פה מבת עין, שמו גלת תופן יד דצמבר של בנות. בנס לא התפוצץ לפני 10 שנים. זה מתחיל מדברים כמו תג מחיר. זה מתחיל מסלחנות. זה מתחיל מכך שבחלק אתה פשוט אומר, ועכשיו, מדוע החברה עושה את זה? חלק מה... זה בא מסיבות שונות. חלק מהאנשים באמת חושב שזה מאוד לא בסדר, אבל צריך להבין אותם, מחירות, הם מוכנים לקבל פשע אידיאולוגי בסלחנות. זה כל אחד לראות מה שהנציב כותב בדברים כאלו בכמה מקומות. הנציב כל הפשע אידיאולוגי, אותם אלו שהוא מכנה, זה פשוט מתות בסוף פרק המדהי, הוא מדבר שם על כך שמי שהוצח את חברו בורת היתר, הם מחריבי ירושלים. ויש כאלה שאומרים, מסלחנות, אם אדם עושה את זה בתוך מטרות טובות, בתוך אמונה, לא נורא. ולכן יחסים את זה מסלחנות. יש כאלו שבסתו ליבם, הם רוצים גם לעשות את זה. הלימוד נותנת פתרון מהיר. היא מאפשרת לפרוק. התחושה היא שמה המוסר באיזשהו מקום כוח מעכב. שאתה מרגיש שהמוסר הוא לא ערך אבסולוטי. ולכן הוא לא יעשה את זה, כי בכל זאת הוא מספיק מוסרי, בכל זאת הוא גם מספיק שומר חוק. אבל טוב לו שיש איזה משוגע שלא שומר חוק. טוב לו שיש מישהו שפחדים ממנו. אז הוא לא היה משוגע, אבל הוא מוכן להיות, הוא מוכן בסדר ליבו למחול המשוגע, שסך הכל לא מקיים את החוק ואת המוסר, כי ארץ ישראל או הערכים האחרים חשובים יותר מהמוסר. אין טעות גדולה מזו. אני עוזב את הרמב"ן של הגר, אני עובר לשנייה אחת, לבראשית פרק למד ה' או למד ד'. יעקב אבינו לא חשב כמו אותו עורכת עיתון או כמו אותו אברך שסו לומר מי ששופך דם מישהו רשע. יעקב לא התבלבל ואומר ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת. יעקב בא לארץ ישראל, הוא ראה איזה אלימות מתרחשת בשכם, עזב את שכם והלך לבית אל, והוא ראה את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא בעצם אמר לו, עד שאתה לא פותר את הבעיה המוסרית, הסיר דהן, החליף בסימנותיכם, הסיר דהן איכר שבקיר בכם, עד שלא תעשו את זה, עד תעסקו בארץ ישראל. כי אם תעסקו בארץ ישראל, בלי מספיק רגישות מוסרית, יצא מזה חילול השם. ולכן נאמר, עזוב את שכם, לך לבית אל, תסיר דהן איכר, תחליף השמלות, פעולת תאונה כמובן מבחינה מסמלית, כשתהיו מוסרים מספיק, תחזרו לשכם. וזו בעיה שקמו מעבר ללימוד החברה בכלל, זו בעיה שעודבת אותנו. אז קמו, לפעמים זה מתעתים בפשע אידיאולוגי, לפעמים בפשע שנור שוליים. אבל הבעיה בחברה היא סלחנות כלפי הלימוד בכלל, והשעימות שאינם בני ברית בפרט. הבעיה הזאת חוזרת על עצמה פעם אחר פעם. תקראו לזה אלימות, תקראו לזה גזענות. מי שצריך מדי בשביל לדעת, בשנות ה-80, פני עקיבא עבר איזשהו מהפך, לעמדה יותר, נקרא לזה לאומית או לאומנית, איך שלא תקראו לזה. בקיצור, אחד המבצעים שהוציאו על זה אנרגיות אינסופיות היה לשחרר, או לא להסגיר את נקש. נקש היה פושע שרצח בן אדם בארצות הברית, ברח ארצה כרוצח שבורח אל המזבח. הפסוק מי מזבחית נקחנו למות, לא שחק הרבה, לא עצר בנות הראשית ולא עצר בני עקיבא, הפכו עולמות בגיבוש עמוד איך עליהו ואחרים. כל בני עקיבא התגסה להפגין ולהפגין ולהפגין, וברוך השם נמנע חילול השם גדול, כי בג"ץ השכיל להבין שמדינת ישראל לא תסגיר רוצחים, איזה חילול השם יהיה מזה. 3 שנים הפכו את הארץ בשביל שרוצח יישאר פה בתור איזה עיר מקלט לרוצחים, ולא יוסגר מוד הדין מקום הפשע שלו. אין יש לו לגבי בתי המשפט בארצות הברית או בתי הכלא. דיברתי ארוכות עם אדם שישב כמה שנים טובות בכלא אמריקאי. ואף הפי כן, שהרבנות הראשית כל כוחותיה תגייס להגן על רוצחים. אז מה הפלא אחר כך שאנשים חושבים שרצח זה לא בשמיים היא. ואני אומר, אני לא הייתי נדרש לעבר, אולי לא הייתי רואה קו ישר שמוביל משם לתג מחיר וכל מה שקורה, וכמו הדברים לא הרבה איש לומד, הסלחנות כבי אלימות עדיין קיימת, וכאמור, תג מחיר וכל המסביב יחזור ויוכיח. שפת מסגדים ועוד כדומה. שנית, יש כאן בעיה של גזענות. אני רוצה להסביר משהו. עם ישראל הוא עם הנבחר. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, אותנו מכל השונות. מה זה אומר? אני לא יודע, לא יותר עכשיו סמינר של מחיית ישראל. מה דבר פשוט? אתה וחתם מכל העמים אהבת אותנו. זה אומר הדבר הבא. כל האנושות צריכים להתייחס לה באנושיות. אני מתייחס לשכנים שלי בכבוד, אני מתייחס לאדם באוטובוס בכבוד, לאדם ברחוב בכבוד, למשפחה שלי, לחברים שלי, אני לא רק מתייחס בכבוד, אני מתייחס באהבה. זאת אומרת, אני מוכן, למשל, אני מוכן להשאיר את הרכב שלי לאח שלי, לא להשאיר את הרכב שלי לאדם זר. כי להשאיר את הרכב זה לא מידת הדין, זה שהוא לפני משורת הדין, אז אני כבר צריך לשאול את עצמי, אם הייתי בדרגה רוחנית עליונה, הייתי עוד כל ישראל כאחים. אם אני בדרגה אחרת, אז אני אומר, יש הבדל, יש מושג שמשכה אל תתעלם. אני נותן יותר צדקה למשפחה, מה שאני נותן לזרים, אני אהיה הקודמים, אני אהיה אחרת. אדם, כל עוד אדם מתייחס לסביבה בהגינות ובמוסר, זכותו, אני מרגיש אחרת כפי אשתי וילדיי והוריי ומשפחתי, מאשר אנשים אחרים. וכך צריך להיות. כל עוד אני לא פוגע באחרים. זה בדיוק בחירת ישראל. בחירת ישראל אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. יש לו מערכת יחסים מיוחדת עם עם ישראל. אז הוא נותן, הנתון שנותן עמים אחרים. מערכת יחסים, קרבה, אהבה. הוא גם מצפה מאיתנו לנאמנות ברמה אחרת. אבל, אז לא לשלוט אנושיות. האנושיות, המוסר הבסיסי, חייב להיות יהודי כמו לגוי. ולכן, העובדה שפטורים מלשיר עבידה לגוי, זה מי דבר פשוט. ששבת עבידה זה לא נובע מאנושיות. זה טובה שאתה עושה למישהו. ובחד הטובה אפשר לעשות את הדיפרנציאציה. בחד ישראל אומרת, אתה מתחס לכל מאנושיות. ההבדל הוא של האחים, ולמי שקרוב לבן זוג שלך, אתה מתחס גם באהבה. אבל אתה נותן את האנושיות לכל אדם באשר הוא. מילא, אני לא צריך לתת לגוי דברים שהם קשורים מערכת יחסים האינטימית. כמו אהבה. כן, צריך להתייחס אליו כבן אדם באשר הוא. וממילא, כל פעולה של שלילת האנושיות, ולא שלילת אהבה או איזה ג'סטה, כל פעולה של שלילת האנושיות היא גזנית ואסורה בתכלית האיסור. אנחנו לא שולים את אנושיותם ולא לשנייה אחת. ואגב, זה עומק הפשט בכוזרי, ולא, אין לי את הזמן כרגע להדגים את זה בתוך הספר. אבל זה בדיוק מה שכוזרי חושב. מה שאין, צורך הרמה הנוספת. ממילא, מי ששולל מי אינם בני ברית, תנאים אנושיים, כמו משחק, כמו מסחר, כמו צחוק, בכי, כל התכונות שקשורים להיותן בני אנוש, מי שמתייחש לכך, הוא גזן. לעומת זאת, מי שלא נותן להם קדושת ישראל, לא נותן את הדברים שנובעים מאהבת ישראל, זה סיפור אחר. שנים אגבי שנים חשבתי וקיוויתי שכל יחסנו נגזרת של המציאות הביטחונית. שאנחנו יהודים מחוץ לארץ מתייחסים יפה לגויים. שכניהם, כאן יש מתח ביטחוני. אז מתח הביטחוני הזה מחייב צעדים, מאוד לא סימפטיים, מאוד לא נעימים, אבל לפעמים מתבקשים. הבא להגחה שכנוגו, או מותר לשלול את חיותו של הריח. יש לאדם בתור בן אנוש, זה זכות לנסוע בכבישים. זה זכות. מותר לשלול את הזכות הזאת, גם יהודי וגם מגוי, שפיקוח נפש. אני לא אתן לך לנסוע, יש תפילת דרכים, צריך לטפל בפצועים. לא אתן לך לנסוע, המשטרה, מכבי אש, כרגע צריכים את הנתיב. אז חשבתי שגם מחסומים וגם כל אלו, הם נובעים מדבר אחד בלבד, מצרכים ביטחוניים. אבל ככל שהשנים עוברות, אני מרשה לעצמי לשאול האומנם, האם אנחנו באמת נסתכל פנימה בתוכנו, ונשאל, האם אכן זה רק זה או לא? גם במת החברה הכללית, האם אנחנו נותנים אותם תקציבים לביוב, לתחבורה, לכל מיני צריכים אנשים אחרים, ליישובים הערבים כל יהודים, או שאנחנו מפעילים. ביוב זה צורך אנושי, תחבורה זה צורך אנושי. לא כאלה אפילו עברי ישראל. העובדה שהם לא סימפטיים, לא מן העניין. האם אנחנו באמת נקיים מאיזו עדפה? דווקא מי שארץ ישראל יקרה לו וחשובה לו, דווקא מי שבעד מגבלות ביטחוניות, היה צריך לומר אדרבה, במה שאזרחי, במה שקשור לזכויות אדם, הוא היה צריך בראש הדוברים. האם באמת, האם אומנם במצב כך? האם החברה הכללית, האם משרד הפנים, משרד התחבורה, משרד הבריאות, מתקצבים באותה מידה? אני מבין שהחברות שם הן ברמת התפתחות אחרת מבחינה טכנולוגית. אבל אם המדינה עושה מספיק, והחברה בכלליותה אכן מאפשר את לתת בצורה שווה, זה ברמת הכלל. אבל גם ברמה אחרת, גם ברמה המקומית פה, פתחו כאן פתחו סיפור קודם. אמא שלי יום אחד הולכת לטיול בקעת הירדן, טיול עם תנ"ך ביד ונחמד מאוד, מגיעים איזושהי נקודת תצפית, רואים משם החממות. אני שומע, איזה יופי מרד לראות ככה באמצע מדבר פורח וכולי, ומדבר ככה בשך הטבע והעצים והנוף. ואז מישהו אומר, זה של ערבים. סליחה, פתאום זה כבר לא יפה, פתאום זה כבר לא באמצע מדבר, זה פתאום הופך להיות בעיה, צלקת, יבלת. סיפרתי פה פעם את הסיפור, בתור שומר בשנגים לפני המון שנים, אפשרתי לזוג ערבי ביום שישי אחרי צהריים להיכנס פה לצלם על רקע הרגות הפרחים של הישיבה. הם רוצו ציונים של חתן וקלה. ומה אפשר לעשות שבדהי שובל חדר הכיכרות הן לא בדיוק כמו בישיבת הר עציון. תתם להיכנס, הרבש"ץ הגיע אחוז עמוק עם א' בלי הרבה עין. אני לא מדבר כרגע על הוויכוח הביטחוני, שגם בית המפרש הצדקתי כמובן, אני מדבר על לא יכולתי שלא לחשוב, מסוכן להכניס ערבי ליישוב. מה תגיד לי? וכל הערביות שמחסים פה לשטוף את הרצפות של כולם? להכניס את לתוך הבית ולתת לה לשטוף את הרצפה שלך? זה לא בעיה ביטחונית. למרות שכל הבית שלך חשוף, היא יכולה לשאול שם מה שהיא רוצה. היא יכולה לשים מיטה נפץ מתחת לכיור, מתחת לתנור, אף אחד לא אמר כלום. כדי אתם מצטלם, הולכת לבנק, זה לא ניתן. מחירות, הבנתי, אז בעיה לא ביטחונית. מה ביטחונית? הם יודעים ללכת לבנק ולהצטלם פה, ולא יודעים לעבור בתוך הבתים. נותנים לעבור בתוך הבתים, ולא נותנים להם להצטלם בבנק, כי יש איזה רקע גזעני בסופו של דבר. יכול להיות שהוא התחיל מניע לאומי, אבל הוא מגיע לגזענות. כגי בואי תשלפי את הרצפה אצלי, אבל לא נתן אחרי זה ללכת לבנק לבדות את הצ'ק. זאת גזענות. כנל מעט אפשר להרחיב עוד, כן, בעיקר ללכות יש להרגיש ככה כשפתחו את רמי לוי לפני שנתיים. רמי לוי עשה פה דבר נפלא. הוא אפשר לראשונה מזה 30 שנה באזור הזה להתייחס כאדם אל אדם, לשכנים שלנו. אתה קונה והוא קונה. אתה צרכן והוא צרכן. אתה עובד והוא עובד. יש שם עובדים יהודים, יהודים ערבים, יהודים קונים מהערבים, קונים יהודים. לא עבר יום יומיים, התחילה פה מקהלה שהוביל את הרבנים, שכל כולם נגד העסקת הערבים ונגד הערבים קונים. הכל במסווה של יידישקייט. הכל במסווה של ישראל תערובת. דיברתי אז עם מישהי שבאה בפניי, שמעת את דבר נורא והיום, יהודים וערבים עובדים שם יחד במחסן ומסדרים שם ירקות. אמרתי, את יודעת, יש במדינת ישראל 300,000 רוסים גויים. יש בצה"ל עשרות אלפי גויים. לא מצאת אותך יותר? הסיכוי להתחתן עם אדם שהוא חלק מבשרה של בשר ומבשרה של החברה, לומד באוניברסיטה, משרת בצבא, חי בשכונות, תעודת זהות כחולה, זה הסיכוי לישראל תערובת פי מאה. טוב, הם ישראלים. אבל ישראל תערובת זה יהודי וגוי. מדבר כרגע לא גיור לחומרה, מדבר גוי מוצר. אשתי הזמין אותה לפני חודשיים לחתונה מוצרת של גוי היהודי. הגוי אמר, היא לא מוכן להתגייר, היא עובדת איתם שולחן על שולחן במעבדה, הייתה חתונה, שמד בחומת יהודי מדורי דורות, עם גוי עלו עלינו. אז זה לא, זה לא מטריד. רק על ישראל תערובת, זה לא חוששים. רק על ישראל תערובת של אלו שנמצאים פה ברמי לוי. שהסיכוי לישראל תערובת שם שואף לאפס. מה המסקנה? שבסופו של דבר זה גזענות. אז אמנם לא כולם, יש הרבה אנשים שמברכים על כך, יש הרבה אנשים שנהנים לראות את המציאות הזאת, ויש אומרת, יש פה גם אנשים וכן גם אנשים פה שהזמינו הערבים לעשות את המנגל אבל אם בחברה העובדה שרב מוכן לומר טיעונים כאלו, זה אומר שיש סלחנות גם בתופעות כאלו. כי בסופו של דבר ישנה איזשהו גזענות מסוימת, התגובה, והיא קשה. אז זה משהו פעם. זה לא שאף אחד חשוב פה שהוא נותן מכות לערבים סתם. אבל הסלחנות והגזענות הרכה שקיימת בחברה הכללית וגם הדתית, היא יוצאת קרקע שבה השוליים הולכים מעבר למה שמרכז מעוניין. אבל זו בעצם הבעיה, ולכן שמדברים על שבית הדין שופך דמים, וזה מתכוונים שיש קרקע עליה יכולים לצמוח תופעות כאלו. אם המשפט אחד שאני בטוח שאני אצטער עליה, אני זוג אליה כחומר מחשבה. אני נתתי פה שיחה לפני שנה בערך, דיברתי אז נגד הרומנטיזציה של המלחמה. קיבלתי ריקושטים, אני לא יכול לומר כמה. נושא ישיבות הסדר אחרים, ופורים כמובן, ואני בכל זאת רוצה לעשות מיליטות, מעבר כל תופעות הסוציאל שמדבר עליהן. האם מישהו לא בכל זאת מוכן לחשוב שמה יש קשר בין רומנטיזציה של מלחמה ובין חברה שיש בה אלימות? לפחות בתוך חומר המחשבה? אני מציע שכדאי לחשוב על זה בכל זאת. שכאשר מדברים על יד השם בעולם שמתגלה דרך הלחימה, ושהמלחמה היא מתופעת כיסא השם בעולם, כדאי לחשוב על זה. ששם המרד יש גם בזה איזה סכנה, וגם הדברים, אולי הדברים האלה הם אמיתיים, אבל אולי צריכים להסתיר אותם רק לצנועים, או לא לומר אותם, אולי גם נכונים בעולמות עליונים, אולי העולם הזה לא יכול להכיל אותם. אני גם מוכן לומר ושמעתי אז, אולי הם גם לא נכונים. אבל גם מי שחושב אחרת, ישאל את עצמו, האם באמת זה מה שצריכים כל הציבור? רומנטיזציה של מלחמה? או שאולי הגיע הזמן לומר, בעת הזאת, נסתיר את זה, ולא נלך ללמד בכל ישיבה תיכונית או כל ישיבה גבוהה, כמה המלחמה היא רומנטית ונעימה. הדבר הזה הוא, לא חושב לא להזכיר את זה בהקשר השיחה הזאת, ואני יודע שגם הזה הוא ריקושט עם... לסיום, אמרתי שיש לו בעיה שלישית. מסובת נור שוליים. היה אצלי השבוע, לא תוכנם של השיחה הזאת, היה אצלי השבוע יהודי מאחד היישובים פה למטה, שמביאים יהודי ירא שמיים, במה זו אחר, יהודי ירא שמיים, קשי יום, הסתובב עם בת של פרנסה, לא מסוגל, לא משתלט במשפחה שלו, בא משפחה עם רקע של בעיות, לא של בעיות. סיפר לי, ביתו בת 15, היא בחודש הרביעי. אני מדבר על מדינת ישראל. אני מדבר על מקום שיצא מחלק נסיעה מפה. לא מדבר על אפריקה, לא מדבר על אסיה. אני מדבר, וזה אחרי היסטוריה של שנים הרווחה. קיימת בעיה כמובן אמיתית בכל התחום הזה. חז"ל מאירים, הבן סובר ומעורר. זה בדיוק מה זה בן סובר ומעורר? זה מתחיל מבעיית של גיל התבגרות, הורים שלא שולטים, נתק בין הילד להורה, ההורה נתפס כשייך לעולם אחר, הילד רוצה לצאת מהמחנק של ההורה, הוא מתחיל, אם הייתי מביא את הסיפור שאותו יהודי מאלף ותו, ואני לא רוצה מסיבות מובנות, היה אפשר לראות בדיוק את הסרטוט הקו הזה שבן סורר מורה. מה שהתחיל בתור בעיות בבית ספר יסודי, הלכו והתגלגלו, ומתו, וממנה מגיעים כבר לבית בבית ספר, אחר כך כבר מוסד בתוך היישוב, אחר כך מוסד בפנימיה, ואחר כך קצין מבחן, וכך הסיפור הזה הולך ומתגלגל, זו דינמיקה ידועה מראש שבן סובר ומעורר. שכאשר, ואני מוכן לומר שהיה ונברא, לא בדיוק אולי, כמו שאנחנו בדרך כלל רואים את זה כאיזה רעיון נורא נחמד ואיזה רעיון, בן סובר ומעורר זה בדיוק ילד כזה. ילד שהורים לא משתתים עליו, כי יש נתק תרבותי וחברתי בין הילד להורים, כי החברה והמשפחה חסרים את הכלים, והרבה פעמים חסרים את הכלים בשביל להתמודד עם ילדים כאלו, או שהכלים מועלים ל-80%, לא יודעים להתמודד עם 20% שהכלים הללו חסרים, וכאמורת מתגלגלים מרווחה, מכל מיני רבנים, מכל מיני עצות, מכל מיני פטנטים והכחשה, ובסוף מגיעים, לפעמים זה מגיע לעריות, לפעמים זה מגיע לגילוי עריות, לפעמים זה מגיע לשפיכות דמים ואלימות, לפעמים זה מגיע לסמים, וזה הכל כי כאמור סורר ומורה, לחפש מוצא בתוך חברה שלא יודעת להשתלט, לא יודעת לתת לו להרגיש את המקום שלו, לא יודעת לתת לו להרגיש, לתת לו אוויר ונשימה. וזה סופו, סופו מלסתם את הבריאות, כן. כשאתה מתחיל, כשלא יודעים לטפל במרידות, כשלא יודעים לטפל בגיל התבגרות, כשלא יודעים לטפל לתת את המרחב, כשלא יודעים לאפשר לילד את הבשר ואת היין, לאכול את זה בהתר ולתת לו פורקן, בסוף כאמור הוא גונב כסף מן ההורים, וזה כמובן הסיפור פה, וקונה בזה, זה משנה אם הוא גונב כסף מההורים וקונה בזה כל מיני מזרחים שלו, מותרים או אסורים, אז זה גונב, פלאפונים וכל מיני דברים אחרים, וזה מגיע לסופו מלסתם את הבריאות. אני לא מכיר בדיוק את הסיפור מדויק פה כמובן, לא פרסמו את כל הפרטים. אני מהקצת שפורסם, הדינמיקה הזאת שבן סורר ומורה, שסופו מלסתם את הבריאות, זה בדיוק הדינמיקה הזאת. החברה חייבת לעשות מאמץ לתת מרחב לאנשים כאלו. לתת מרחב... לתת הבנה, לאפשר, חריג לא חייב להיות חריג דווקא מבחינה פיזית. יש גם חריגים מבחינה נפשית. החברה צריכה לבנות כלים ורשתות ביטחון ומוצא לאנשים שכמו שלא יבוא היהודי, יבקש ממני כל חודש תרומה, ויספר לי צרות אגבי צרות מילדים שאין לו שום סיכוי לשלוט עליהם ואין שום כלים שניתנים לו בידי החברה. זה מתחיל כמה, אבל זה מתחיל עוד מאותם אנשים שהם בתוך אותה חברה. החברה בכלליותה. שהמרכיבים החזקים בחברה יאמצו את המרכיבים החלשים. יישובים בעלי רקע סוציו-אקונומי גבוה ייקחו אחריות ויתנו, יתהפכו, יאמצו יישובים אחרים, יפנו לשם משאבים. משמע, אני לא מתכוון רק להתנדב ולבוא מלמעלה בתור איזשהו מישהו בחוץ. אלא ייצאו איזשהו שותפות יותר עמוקה ויותר אמיתית עם יישובים חלשים, יחפשו מוסדות חינוך, יוותרו על תקציבים לטובת מקומות שצריכים את התקציבים הללו. הדברים הללו הרבה במדיני נפשות, ממש, כפי שצערנו ראינו. פשוט לתת את היכולת למצוא, להכיל, וזה לא רק אמור מי שסמוך ונראה לאותה חברה. זה אומר, החברה הרחבה בכלליותה, צריכה לתעדף את הנושא הזה, צריכה לקצות איזה משאבים, צריך לתת מרחב תרבותי לאפשר לדים הללו, כי זו שדבר זה בא מתוך תסכול, וזה בא מתוך מרירות, וזה בא מתוך איזו זעקה לתשומת לב, מה שלא יהיה, ושוב פעם, אי אפשר לדבר בדוד, אפשר לומר, הבן צורר ומורה, מנסתם את הבריאות בתוך איזו צעקת עזרה וזעקה, וצעקה של ניכור. והיכולת לתת דווקא לנוע שוליים מקום, שביש לא מנוכר, ומצווה, העסק כמובן לא פשוט, דינמיקות חברתיות לא משתנות בן רגע, צריך כמובן הרבה סייעתא דשמיא, הרבה תושייה, וגם הרבה מאוד תבונה, ואנשי מקצוע שיתרמו את חוכמתם. בעיקר צריך נכונות, גם שמרכיבי החברה החזקים, לקבל באהבה ולא שותפים, מרכיבי החברה החלשים. ולא שכאילו יש את החברה הזאת, החברה הזאת, אסור שנהיה מפולגים. צריך לראות, הבעיה הזאת היא לא בעיה של מגזר אחד או מרכיב אחד באוכלוסייה. הבעיה הזאת היא בעיה של כלל החברה. סוף דבר, אמרתי קודם, יש מחילוי השם נוראי, וצריך למחות על זה, להביע זעזוע ומחאה. ויותר מזה, צריך גם כן לעשות להבין את שושי התופעות. גם אם זה הפשע אידיאולוגיה פעם, צריך להבין את השיח הציבורי, מה מקום האלימות, מקום הסלחנות כלפיה, מה מקום הגזענות, בחברה בכלליותה, בחברה שאנחנו שמחים עליה בפרט, ולעשות הכל, לתקן את השיח הזה, על מנת שבסופו של דבר נוכל לעשות תשובה. אם חברה עושה תשובה, זה כמו היחיד שעושה תשובה. יש מצב של זדונות לעשות כשגגות, יש מצב של זדונות לעשות כזכויות, אבל זה מותנה במהלך עמוק וחריש אמיתי של תשובה. ופה מסכת סנהדרין, מסכת סנהדרין אומרת, יחיד יוכל להעיר תשובה בליבו. אבל כשאתה פונה כלפי חוץ, כשזה לא, לא אתה והקדוש ברוך הוא ביום כיפור, כשאתה פונה כלפי העולם, כלפי החברה, לא מספיק לעשות תשובה בליבו. צריך שבירת פסיפסים. על מנת לשכנע את העולם, על מנת לעשות מהלך אמיתי, שהוא לא בלב של היחיד, אלא גם באווירה הציבורית, צריך לשבור פסיפסים. שגם מי ששיחק בקובייה בשכר, מפסיק לשחק גם בחינם. ולכן הפתרון היחידי לאלימות זה ההפך. אם הרב קוק אמר, באמירה מדהימה, ששנאת חינם תתוקם על ידי אהבת חינם, אותו דבר גם פה. אני חושב, מה זה אהבת חינם? שנאת חינם, אני שונא אותך, למרות שאסור לשנוא אותך. אז אהבת חינם, לא שאני אוהב אותך כי אתה יהודי. אני אוהב אותך למרות שאני לא אמור לאהוב אותך. זה החינם. אני אוהב אותך שבעצם לא מגיע לך בכלל אהבה. אני לא יודע איך לתרגם את האהבה ושנאה פה לאלימות וחוסר אלימות, אבל אם רוצים, אני חושב שצריכים בצורה כזאת, לשבור פסיפסים, אם זה אומר להפנות תקציבים גם למגזר הערבי, ולו בתור תשובה. אם זה אומר להפנות תקציבים, מרת, אם זה אומר לעשות פעולה, כמו שמרבי ומות מדברת, לעקור אותם מהתורה, שאות אחרי שם שמיים, אם זה אומר לעשות פעולה מזעזעת, אז אני אומר שגם את זה צריכים לעשות. אם יש אבי שעד נפש, צריכים לעשות פעולות, אבל לא מספיק הכרזות, לא די כותבת בעיתון, בוא נהרוג אותם. אני מדבר לעשות מעשים שיתפסו בבית מעשה. אנחנו בעיקר כאמור לתקן הרבה מאוד לשבור את הפסיפסים, ולחשוב את תיקון, גם זה מעשה שפונה כלפי הציבור השני, בשביל להביע את צדדתנו ואת כאבנו, גם על העובדה ששפיכות הדמים, גם על חיים שנקטעו באיבם, וגם על חילול השם הנוראי. עכשיו אני יודע שיבוא אחר כך, לא יודע בית המדרש הזה, כבר יגידו, למה הוא לא דיבר נגד, כשפגעו ביהודים למה הוא לא דיבר, ולמה הוא לא נתן שיחה אמת כשנצחו שלושה נערים, אז אני אומר, השאלה מעליבה. אני לא צריך להסביר לאף אחד את הכאב שלי כשיהודים נפגעים. זה מובן מאליו. לצערי, ואני אומר זה קודם, הייתי שמח שגם שיחה כזאת הייתה מובנת מאליה לחלוטין. אבל אני מרגיש שבעיה בחברה וצריך לדבר עליה. אני מרגיש, כמו שאמרתי קודם, שיותר יש אדם מזו שיזיק, מי שלא יוזק. אינני, אבל אני לא צריך, כשיהודי נפגע, הבעיה המוסרית היא לא אצלי. אני לא צריך לתת שיחה שיש בעיה מוסרית אצל הערבים, שזה הקדים והמימם שהם יעשו את זה. ואם לא עושים את זה, זה לא משנה כי הוא זה לגבינו. אנחנו צריכים לדאוג למוסריות שלנו, וזה לא משנה כמה הם לא מוסריים. ואני יודע שהם משחקים בסיפור הזה בשביל רווח פוליטי, ומנסים להוציא כל מימד אנשים שישחות כרווח פוליטי. אותי זה לא מעניין. אני דואג פה למוסר של עם ישראל ולחילול השם שלנו. ולכן, נכון, אני אתן שיחות כשיהודים פוגעים בגויים, לא שגויים פוגעים ביהודים. כשגויים פוגעים ביהודים, אני אתן שיחות שבת כאב וצער, ותאמינו לי מרת... שנאמרת, אנחנו שותפים לכאב ולצער וגם לניסיונות לתת נחמה. אבל לא צמד, אנחנו לא מגנים מהלימוד של ערבים, אנחנו מגנים כמובן, אבל לא עמוד פה, אתן שיחה כי אני לא ערבי, אני אתן שיחה כדי לימוד של יהודים כי אני יהודי. ולכן נאמרת, הנקודה הזאת היא פשוטה והיא מובן מאליה. ופעם אחר פעם מציפים אותה ופעם אחר פעם שומעים אותה, אז אני עושה מודה רבה לאורייתא. זה בגלל שנכפת יותר מעם ישראל ויותר מאיך אנחנו נראים שנות לשגיע שמציאות שהרבה מדבר עליה שאברהם ושרה שעשו, אז לכן אנחנו מוכים דווקא על עבירות של יהודים. עבירות של גויים, אנחנו מוכים בתור בני אדם, אבל אנחנו מתחילים בתוך המשפחה פנימה. כי רצון שחושב יעביר רוח ממרום, וכשם שובך את אברהם ושרה בסופו של דבר ובא בך הגדולה, כך גם יברך אותנו, וימרץ אותנו די, וכמה שכל הלימוד ושפיכות הדמים שמופנית נגדנו, כל זאת תבוא לקיצה, כמה שיותר מהר וכמה שפחות נפגעים, אמן כן יהיה רצון.